שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הרביעי של הגוגו. היום אנחנו בסימן של תזונה בריאה, ונמצא איתנו דוקטור גיל יוסף שחר. מה שלומך גיל?
ברוך השם, שלום, טוב להיות כאן.
חג פורים שמח.
פורים שמח.
כן. הייתי שמח אם תציג את עצמך. מי שחלק מהצופים שלנו והגולשים של הגוגו, חלקם מכירים אותך, ואני אשמח שחלק שלא מכיר.
בשמחה. כן. אז שמי גיל יוסף שחר, אני רופא בהכשרתי, בוגר טכניון, וכבר במהלך לימודי הרפואה, כבר בשנה השנייה, הבנתי שלרפואה המערבית יש כלים מעולים בכל מה שקשור להצלת חיים מיידיים, אם חלילה צריך טיפול נמרץ, חדר ניתוח, לעבור אדמה כללית כלשהי, להוציא אפנדציט שעומד להתפוצץ, אירועים לווריד וכו' וכו', ועוד אין סוף מצבים שבהם הרפואה המערבית מצילת חיים על בסיס יומיומי, אבל בכל מה שקשור למחלות כרוניות, אין להם לצערנו מענה שורשי ואמיתי. אדם בא לרופא כן. משפחה עם יתר לחץ דם. האם הוא יצא משם בלי יתר לחץ דם? לא, יוצא עם איזה כדור כן. לאיזון יתר לחץ הדם שלו וכן הלאה. ואז בעקבות ההבנה של הרפואה המערבית, אין כלים טובים למחלות כרוניות, דלקות פרקים, מחלות מעיים, מחלות אוטואימוניות, עייפות כרונית, מיגרנות, סכרת ועוד ועוד מצבים שבהם האנשים לא מתרפים למעשה ברוב המקרים כל חייהם. הבנתי שלהרגלי החיים ולתזונה במיוחד יש אפקט משמעותי ואפילו קריטי גם במניעה וגם בריפוי של אותם מצבים. כן. ואז במקביל ללימודי הרפואה למדתי גם את התחום שנקרא Nutritional Medicine, רפואה תזונתית, התחום שחוקר את הקשר בין תזונה לבין מחלות. בתום הלימודים הבנתי שזו השליחות הקטנה שלי בעולם, לא כן. להיות גניקולוג או אורתופד.
אז איך זה באמת התחיל? הבנתי שההשקפה התזונתית שלך היא מבוססת על הרמב״ם, או שזה...
או שהיא... אז אני נעזר מאוד ומשתמש מאוד ברמב״ם, הולך לפי גישתו של הרמב״ם, לאורו של הרמב״ם, אבל גם משלב המון את הממצאים של המדע העדכני ביותר, את המחקרים האסורים האחרונים. הרמב״ם התווה איזושהי גישה, איזושהי דרך. כן. בתקופת הרמב״ם לא היו מחקרים מדעיים, כן. אבל הפילוסופיה שלו, העצות שלו, הנחיות שלו, ראיית העולם שלו, היא זו שמנחה אותי, והיא הייתה נכונה אז, והיא נכונה גם היום. עם כל המדע. אין סתירה בין המדע, אגב, לבין דברי הרמב״ם. ההשקפה שלו מתחברת בצורה מאוד הרמונית למדע.
כן. אז מבחינת, אפשר להגיד שטיפ תזונה די עיקרי, זה קצת מצחיק, אבל לאכול כמה שפחות, ככה זה מגדיל את התוחלת חיים שלנו?
אז קודם כל, כן ולא, אני ככה אדייק את הדברים. כן. קודם כל, נכון, לאכול פחות מאריך חיים, התשובה היא ברוב המקרים כן. אגב, החוקר הראשון שגילה את זה היה חוקר בשם מקיי כבר לפני יותר מ-70 שנה. הוא בדק את זה על כל מיני בעלי חיים, מחברושים, יתושים, זבובים וכו' וכו', חולדות. ועוד בעלי חיים, והוא שם לב על כל בעלי החיים שהוא בדק את זה, כאשר הוא מגביל את כמות הקלוריות שלהם, הם חיים יותר. כן. אז קודם כל כן, אכילה מופחתת מאריכת חיים. למה? כי יש פחות מטאבוליזם של מזון שמייצר רדיקלים חופשיים כנראה. זה תורם לכל בריאות הגוף. אבל כן. לא צריך להסיק מזה שצריך לאכול כמה שפחות.
כן, ברור שלא.
אנחנו לא רוצים להריב את הגוף כמובן חלילה, גם צריך לאכול להזין את הגוף בדברים נכונים, אבל כן לאכול פחות. הרמב״ם מדייק את הכלל הזה בצורה יותר, הרבה יותר לדעתי מדויקת. הרמב״ם אומר, אל תמלא את הקיבה. אתה כן. אוכל ארוחה, תאכל, אתה צריך כן. לאכול, אנחנו, תהנה
אנחנו
מהאוכל.
אנחנו ניכנס לזה בהמשך, אבל, בהמשך
כן, שהקיבה לא תהיה מלאה.
כן, אנחנו ניכנס לזה בהמשך, במיוחד גם בתקופת קורונה, שיש שני דברים עיקרים שאנחנו, שני אתגרים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, זה השמנה. כולנו בבתים היינו ועלינו במשקל, וגם חיזוק המערכת החיסונית, וננסה ללמוד את זה במהלך השידור, גם לפי גישת הרמב״ם וגם לפי העידן המודרני, המחקרים העכשוויים.
בהחלט, בהחלט. אתה נוגע פה בנקודה, באמת בשנה האחרונה, שאנשים בבית הרבה לא עובדים, יש סגרים, יש בידודים, הרבה עם הילדים בבית, מטבע הדברים שאתה בבית, המזווה מול העיניים, המקרר מול העיניים, ניגשים, אוכלים, הרבה אנשים עלו במשקל בתקופה הזאת. אז אולי באמת כמה טיפים קטנים לנושא הזה, אתה יודע, זה נושא אפשר לדבר עליו, על איזון המשקל, שעות רבות, קורס שלם. אני אתן כמה טיפים קטנים. קודם כל אני חושב שאחד האתגרים הגדולים הוא לא לרדת במשקל, הוא לשמור על המשקל. Okay. הרבה אנשים עושים דיאטה מוצלחת, יורדים 20 קילו במשקל, אבל אחרי חודשיים, שלושה, ארבעה, שנה, שנתיים, אופה, עולים חזרה. וכמו שאתה יודע, לא פעם עולים עם ריבית דריבית, מה שנקרא. Okay. מעבר למשקל המקורי שלהם. אז אחד האתגרים הוא באמת איך לא להיות ביו-יו הזה. כי אגב, התנועות יו-יו האלה, הירידה ועלייה, הירידה ועלייה, הן גרועות מאוד לגוף, הן פוגעות בגוף. אני אגיד בזהירות שאולי אפילו עדיף להישאר שמן במרכאות או בלי מרכאות, משל לרדת ולעלות כל ה-20 שנה במשך תקופה. אז איך מונים את היו-יו הזה, איך מונים את העלייה אחרי הירידה המוצלחת במשקל? אז דבר ראשון, אני חושב שהרבה יותר נכון זה לאמץ אורח חיים שאפשר להתמיד בו כל החיים. כי רוב האנשים מחפשים איזה תוכנית דיאטה, לא פעם קיצונית מדי, עם מעט קלוריות, יורדים במשקל בצורה מרשימה, אבל לא מחזיקים מעמד ואז עולים חזרה, חוזרים לרגלים הרגילים שלהם. אם הדיאטה שלך היא לא אורח חיים שאתה יכול להתמיד בו בצורה מסודרת וקבועה, מה שיקרה כתוצאה מכך זה שאתה בסוף תישבר מהדיאטה הקיצונית ותהליך חזרה במשקל. אז עדיף לבחור לאמץ אורח חיים שאולי מתון יותר, אולי הירידה תהיה איטית יותר, אבל תוכל להתמיד בזה כל החיים. זה טיפ ראשון לעניין הזה. אל תחפשו קיצור דרך מהירים. וכלל שני מאוד חשוב. טעות שרוב האנשים עושים בזמן ירידה במשקל. בזמן שאדם אוכל פחות קלוריות, הוא מאבד מסת שומן, נכון? הוא יורד במשקל, אבל הוא גם מאבד מסת שריר. משהו שאנשים לא תמיד מודעים אליו. אתה גם מאבד מסת שריר. ואת זה חייבים למנוע, מכמה סיבות. דבר ראשון, רקמת השריר שלנו, גם במנוחה, כאשר השרירים לא עובדים, זו רקמה ששורפת הכי הרבה קלוריות. אז אם איבדת 3-4-5 קילוגרמים של שרירים בתהליך הירידה במשקל שלך, מאוד נפוץ, בתום הדיאטה, אתה אולי עם פחות שומן, אבל גם עם פחות שרירים. אתה אוכל פחות, אבל גם שורף הרבה פחות. אז מקשה לך לשמור על המשקל, ואתה בסוף עולה חזרה במשקל. לכן קריטי לשמור על מסת השריר במהלך הירידה במשקל.
ככל שאתה מאבד וככל שאתה מעלה, אז זה גם משתנה בצורה הדרגתית.
אמת. ואפילו כדאי שבזמן הירידה במשקל, מסת השריר תעלה. כלומר, הייתי שמח שאדם ירד לצורך העניין 10 קילו במשקל תוך איזה 3-4, לא משנה תוך כמה זמן אפילו, אבל שירד 8 קילו של שומן ויעלה 2 קילו שרירים, או ירד 12 קילו ויעלה 2 קילו שרירים, יותר נכון. זאת אומרת, אדרבה להוסיף מסת שריר בזמן הירידה במשקל. למה? כי כאשר אתה לא מבצע פעילות גם אירובית, עוד רגע נגיע לזה, וגם פעילות לבניית מסת שריר בזמן הגבלה קלורית, הגוף מפרש את זה בתור יש רעב בעולם, אין אוכל מתגונן מעט חילוף חומרים. וגם איבדת את המסת שריר שעוזרים הרי לסוף קלוריות גם במנוחה. אם אתה מקפיד על פעילות גופנית במהלך הירידה במשקל, שאגב, יותר חשוב להקפיד על הגדלה בהוצאת הקלוריות על ידי פעילות גופנית, מאשר לאכול פחות, להכניס פחות קלוריות. הרבה יותר חשוב להוציא יותר מאשר להכניס פחות.
כן, זה דווקא המלצה ש... כאילו, לעתים אומרים ש-70% זה תזונה, זורקים את המספר הזה, אז אתה אומר יותר להקפיד על הפעילות גופנית?
כן, אני לא נכנס בכלל לאחוזים, מה יותר משפיע באחוזים, זה הכל השרות, אבל בפירוש עדיף להתמקד בלהוציא יותר מאשר להכניס פחות. צריך גם וגם, צריך להוציא יותר ולהכניס פחות, אבל הקריטי להוציא יותר קלוריות על ידי פעילות זה קריטי, כי זה ימנע מהגוף את ההאטה בחילוף חומרים. הגוף, אתה למעשה תאלץ אותו לא להאט חילוף חומרים.
כן, אז האנשים האלה שאומרים, אני לא רוצה לצאת לריצה, לא רוצה לצאת להליכה, אני... הבטן שלי, אני אקבל את הבטן השטוחה שלי במטבח.
אני אוכל פחות, כן.
כן? אז אתה אומר...
זו גישה שגם אם היא תצליח,
כן.
ברוב המקרים תיקשה לאחר איקס חודשים. ברוב המקרים. נכון. ואני שוב מדגיש, באמת, אנשים, הרבה אנשים עושים הליכה, הולכים יוצאים שעה להליכה. אז קודם כל, אני בעד, זה טוב. אבל יותר חשוב מאשר שעה הליכה, זה דווקא פעילות לבניית מסת שריר, תרגילי כוח, כנגד התנגדות, או כנגד משקל גוף, או כנגד מכשירי כוח בחדר כושר, או משקולות, או רצועות, או גומיות של כוח. לבנות מסת שריר, זה קריטי גם אגב ל-well-being שלנו, תחושת החיוניות שלנו, תחושת האנרגיה שלנו, מאוד חשוב. ובמיוחד, רקמת השריר גם אחראית ליצור הורמונים, לאיזון הורמונלי, יש לה המון חשיבות רבה, גם לחוזק העצמות אגב, במיוחד לנשים, אם מדברים כבר בהקשר של נשים, אז נשים, אנחנו יודעים את זה ש... 40% מהנשים מעל גיל 50 סובלות מאוסטאופורוזיס, עצמות שבירות למעשה, וידוע היום קשר הדוק בין חוזק השריר, מסת השריר, לחוזק העצם שמחוברת לאותו שריר. לכן מאוד מאוד חשוב להקפיד גם על חוזק שרירים כדי לחזק את העצמות. אז יש פה המון המון סיבות למה לשמור על מסת שריר, במיוחד תוך כדי ירידה במשקל. אז זה הטיפ השני לעניין הזה כדי שהדיאטה תצליח, כי שוב, לרדת במשקל זה לא חוכמה.
ניתן עוד מלא טיפים בהמשך. אז אנחנו הזכרת את כל העניין הזה של ההורמונים ששולטים על המשקל שלנו, ונתחיל ממש מההתחלה, כשאנחנו אוכלים מה קורה בעצם.
אוקיי, אז כשאנחנו אוכלים, כמעט כל ארוחה מכילה פחמימות במידה כזו או אחרת, או סוכרים, יש עלייה ברמת הסוכר. כאשר רמת הסוכר עולה, אם היא עולה מהר מדי מעבר לקו אדום מסוים, אז הגוף מתגונן, אופה, יש פה הזקה, הזקת אמת, הסוכר עלה, מיד בופר של אינסולין מהלבלב, שמוריד את רמת הסוכר חזרה לרמה התקינה. אבל לפעמים הסוכר יורד מהר מדי, הגוף נבהל מעלייה ברמת הסוכר, ומפריש כמות אינסולין רבה מדי, או הרבה מאוד אינסולין, והסוכר יורד מאוד בחדות. יורד בחדות אפילו לא פעם, יורד מתחת לקו האדום.
וזה תחושה של עייפות ורעב.
או עייפות או רעב, כן, אתה, לפעמים גם אולי קצת חוסר ריכוז, חוסר יכולת להתרכז בעבודה, במה שאתה עושה, ובעיקר אתה מרגיש שאתה רוצה לאכול עוד פעם. רוצה לאכול עוד פעם, מרגיש שוב רעב, כי רמת הסוכר ירדה מתחת לקו האדום, אנחנו מפרש את זה בתור קדימה, תביא לי אוכל, אתה ניגש, אוכל עוד איזשהו משהו, אוכל עוד איזה מאפה, עוגה, ארוחה, אופה, סוכר עולה, אינסולין יורד, מוריד אותו, אינסולין ירד מהר, יותר מדי, מרגיש רעב, הולך לאכול, אופה, סוכר עולה, מעגל קסמים שקשה לשבור אותו.
כן,
ואיך אחד האתגרים בתזונה בריאה היא בעצם לשבור את המעגל קסמים הזה.
כן, ואיך עושים את זה בעצם? איך עושים? כמובן יש פה השפעה של הורמונים שאני לא יודע אם אפשר, ניכנס את זה,
נזכיר אותם
את זה בקטנה, מה שנקרא, אבל איך אפשר, משהו קטן שאפשר לשבור את המעגל הזה, מה לעשות בעצם?
יפה, אז יש הרבה מה לעשות.
כן.
דבר ראשון, זה צריך לזכור, כאשר אנחנו אוכלים מנה של פחמימה, זה לחם, זה פסטה, תפוח אדמה, אורז, קוסמת, קינוע, כל פחמימה שהיא, חובה לאכול את זה יחד עם ירקות והרבה ירקות, או קערת סלט מכובדת, או ירקות מיודים, או גם וגם. למה? מכמה סיבות. א', הירקות מכילים הרבה מאוד סיבים, שעוזרים מאוד מאוד להאט את קצב ספיגת הסוכר אל מחזור הדם שלנו.
כן.
כאשר הסוכר יספג יותר לאט, לא יהיה פיק חד של סוכר, הגוף לא ייבהל מהסוכר שעלה בבת אחת, לא יגיב בעודף אינסולין, הסוכר גם ירד בצורה מתונה, לא ירד בצורה חדה, לא נרגיש רעבים יותר מדי. אז זה כלל ראשון, כשאוכלים פחמימה, מצרפים לזה תמיד גם ירקות ועדיפות לירקות חיים. עכשיו, בכוונה, לא, פה, לא שלוש כפות של סלט, ממש צלחת קדושה מלאה, קערה, של סלט ירקות, זה הכי טוב, או אם אין, אז ירקות מיודים.
זה משנה אם לאכול את זה בהתחלה, או באמצע, בסוף, או שאין
כלל מיוחד. כן, בהתחלה, עם הפחמימה, לפני הפחמימה, אחרי הפחמימה, העיקר שזה יגיע ביחד, מה שנקרא עם הפחמימה, זה כלל ראשון.
אוקיי, ויש השפעה אם זה פחמימות, מן הסתם נראה לי, אבל אם אני אוכל קוסמת, לדוגמה שזה פחמימה מורכבת, או פסטה מקמח לבן.
כמובן שתמיד עדיף תדגנים בשלמותם, הקוסמת, הקינוע, זה כבר משהו
כמה שלמותם.
אם זה פסטה מקמח מלא עדיף, יותר סיבים כמובן, ודאי, יעזור קצת לעת את רמת הסוכר, בהחלט יכול קצת למתן. אגב, לא דרמטי. הסיבה העיקרית, אם כבר הזכרת את הפסטה מקמח לבן, הסיבה העיקרית לעדיף פסטה וגם לחם מקמח מלא ולא קמח לבן, זה פחות השפעה על רמת הסוכר, זה יותר מינרלים וויטמינים.
כן.
מסתבר שרוב הויטמינים ורוב המינרלים נמצאים בקליפה של הגרגר ולא בליבת הגרגר. כן. זו הסיבה להעדיף אותם. אז זה היה כלל ראשון, יש אבל עוד כלל חשוב מאוד. אם אנחנו רוצים, לפני הכלל השני, עוד סיבה למה לאכול לשלב את הירקות יחד עם הפחמימה, בירקות יש מרכיב שנקרא לוטאולין. לוטאולין זאת מולקולה שעוזרת לעכב או להאט את פירוק העמילן לגלוקוזות בודדות. בסוף, מה שנספג אל מחזור הדם שלנו, זה חרוזי גלוקוז, חרוזים קטנים של גלוקוז שנספגים. הם באוכל, בפחמימה, מגיעים כעמילן, שרשרת ארוכה של חרוזי גלוקוז. במעיים חל פירוק של הדברים האלה, של החרוזים האלה. ובירקות יש לו תאולין שלא מונע, אלא מעכב, מעט את הקצב פירוק הזה, ואז בעצם אני עוזר לגוף לקבל את אותם חרוזי גלוקוז בצורה הדרגתית, לאט לאט, לא בבת אחת, לא יהיה לי פתאום עודף גלוקוז במעיים שיספק בבת אחת, אלא בצורה יותר מתונה. אם אני אמנע את הפיק של הסוכר, אלא תהיה עלייה מתונה יותר, גם הסובה יחזיק למשך הרבה יותר שעות. זו עוד נקודה חשובה.
זה משנה איזה ירקות, או ש...
כל הירקות מכילים לתועלים, כולם, כולם טובים. יש ירקות שמכילים יותר מאחרים, אבל לא צריך לזכור את הרשימה בעל פה.
פשוט לגוון, בסלרי,
לגוון, כן, ולאכול, לגוון ולאכול ירקות רחש. עם הארוחה, זה הדבר, אחד הדברים המרכזיים. כן. והכלל השני, שהוא חשוב גם הוא כדי לשבור את אותו מעגל קסמים של אני אוכל ואחרי שתיים אני שוב רעב ורוצה שוב לאכול כי שוב עלה סוכר, ירד סוכר, זה הכלל הבא. כשאשר אתה אוכל, להקפיד על המון המון לעיסות, לעיסה מרובה של המזון. הרבה מאוד לעיסות. למה זה חשוב? אז יש, פה אני כן קצת אכנס אולי לביוכימיה שעומדת כן, מאחורי כן. זה. יש הורמון שנקרא גרלין. גרלין זה הורמון הרעב, וככל שרמתו בדם גבוהה יותר, אנחנו רעבים יותר, רוצים לאכול יותר. אז יש לנו אינטרס שלנו גרלין נמוך כמה שיותר, שלא לא נמוך כמה שיותר, אבל לא נמוך, לא גבוה יותר מדי, שלא נהיה רעבים כל הזמן. כן. איך אני ממתן את רמת הגרלין? אז עשו מחקר מאוד מעניין. לקחו אנשים, נתנו להם לאכול את אותה ארוחה בדיוק, מאותם מרכיבים, מאותם כמויות. כל ההבדל היה, ההנחיה לגבי קצב האכילה. לקבוצה אחת נאמר, תאכלו את המזון שלכם, ממש תוך כמה דקות, מהר מאוד. שיא המהירות. כן. קבוצה שנייה נאמר, אתם צריכים לגמור את המגש הזה במשך 20 דקות, לאט, בנחת, הרבה לעיסות, מגש לא ענק, מנה ראויה, רגילה, סבירה בגודלה, אבל מאוד מאוד לאט עם המון המון לעיסות. בדקו את רמת הגרלין שלהם בדם אחרי הארוחה. מה התברר? אלו שאכלו לאט עם הרבה יותר לעיסות, רמת הגרלין בדם הייתה נמוכה ב-42%. גרלין נמוך יותר, אני רעב פחות. רעב פחות, אוכל פחות בארוחה הבאה, או שאני דוחה את הארוחה בכמה שעות טובות. זאת אומרת, זה לא משנה רק מה אני אוכל, וגם כמה אני אוכל, אלא גם איך אני אוכל.
אז עכשיו אנשים ישאלו, אז רגע, מה אני צריך לספור את הלעיסות שלי?
אז לא, אפשר להשתגע מלספור לעיסות, אבל ללעוס הרבה, עד שהמזון נהיה כמו כזה דייסה בתוך הפה, מימין, yeah. נוזלים, עד שמחליק לך לגרון כמעט אוטומטי, מה שנקרא. הכלל הזה אגב משפר לא רק את רמת הגרלין, עוזר למתן אותה ולמנוע את הרעב שמגיע מהר מאוד עוד פעם, אלא הכלל הזה גם משפר ספיגה. אני אספר לך על מחקר מרתק שעשו, תנו לאנשים לאכול ברוקולי. ברוקולי yeah. זה מזון בריא מאוד, כולנו יודעים את זה, ואותה מנה של ברוקולי, אותה כמות של ברוקולי. קבוצה אחת אכלה מהר, קבוצה שנייה אכלה לאט. מעט לעיסות, הרבה לעיסות. אלה שאכלו לאט עם הרבה יותר לעיסות, רמת האינדולים בדם שלהם, אינדולים אלה המולקולות בברוקולי שאחראים על נוגדי סרטן חזקים, מאזנים רמות אסטרוגן בדם, הרמה הייתה גבוהה ב-50%, לעומת אלה שאכלו את הברוקולי מהר. האדם חושב, כן. אני אוכל ברוקולי, זה בריא, נכון, אם אתה אוכל אותו מהר, קיבלת ממנו רק 50% ממה שיש לו לתת לך. אז חשוב כדי לשפר ספיגה של נוטריאנטים, מינרלים, ויטמינים, ללעוס טוב את המזון, לא רק למשקל, גם כן. במשקל תקין ובריא ורזה, לאכול עם הרבה לעיסות, ללעוס טוב את המזון, כדי לשפר ספיגה, שוב, ב-50%, דרמטי ביותר, כן. של חומרים נוגדי סרטן שיש בברוקולי ובכל מזון שהוא. כן. זה רק היה דוגמה, כמובן.
אז דיברנו על כמות הלעיסות וזמן האכילה, ועכשיו נדבר על כל כמה זמן צריך לאכול. הרי יש כל מיני מיתוסים, לאכול 6 ארוחות ביום, לאכול 3 ארוחות גדולות ביום, אז מה דעתך?
נכון, אז הרמב"ם כותב, ואני מסכים למה שהוא כותב במקרה הזה באופן חד משמעי, שיותר נכון לאכול ארוחות מסודרות, שלכל ארוחה יש התחלה ויש לה סוף, הרמב״ם כותב לאדם בריא 2 או 3 ארוחות ביום, לא פחות מ2, לא יותר מ3, זה האיזון הנכון. אגב, רוב האנשים זקוקים ל3 ארוחות ביום, בוקר, צהריים, ערב, ללא ארוחות ביניים, בלי נשתושים באמצע, יש ארוחת בוקר, היא התחילה, היא הסתיימה, ועד ארוחת הצהריים לא אוכלים שום דבר, שותים מים, אין בעיה, חליטת צמחים בחורף, רוצים להתחמם, כן. אין בעיה, ללא סוכר כמובן, ואין אוכל באמצע. זו בעיניי גישה, הסדר הזה בעיניי הוא חשוב לחיים, הוא חשוב לבריאות. כשאין הגדרה, כשמותר לנשנש באמצע, אז אין גבולות וכאן לנשנש יותר ועוד כן. ופחות. וכשאתה יודע שלא, נגמר ארוחה, אין כלום עד הצהריים, אז אין כלום עד הצהריים. כן. זה עוזר לשמור על אורח חיים בריא ונכון יותר.
מה דעתך על צום לסירוגין, שזה נהיה מאוד פופולרי?
צום לסירוגין זו שיטה שיש לה בהחלט יתרונות מטאבוליים משמעותיים. אגב, יש המון פרוטוקולים של צום לסירוגין. אני מניח שהתכוונת על הצום הפופולר ביותר. 8-16, זה בעצם הגרסה הפופולרית ביותר לצום לסירוגין. יש המון המון גישות, אגב, שונות לצום לסירוגין. עשרות גישות שונות, אבל זו הפופולרית ביותר, שבעצם מרכזים את כמות האכילה ל-8 שעות ביממה ו-16 שעות של מנוחה. זו גישה לא רעה בכלל, היא לא בהכרח מתאימה לכל האנשים. אגב, גם 10-14 זה יפה מאוד, לאכול 10 שעות ביממה ו-14 שעות של צום, מאוחת הערב עד אוחת הבוקר, זה גם יפה מאוד. ואם אדם בבוקר, אחרי שהוא כבר לא צם 12 שעות או 14 שעות, מרגיש שיש לו תיאבון בריא, לדעתי כן. שלא יהיה עכשיו רעב עוד שעתיים להגיע ל-8-16. אתה רעב בבוקר, בשעה 9-10 בבוקר, עברו רק 14 שעות, לדעתי, תאכל אוכל בוקר, גם עברו 14 שעות ולא 16. זו דעתי, כי להיות חיות בתחושה של רעב עוד שעתיים, א', זה לא נעים, ב', זה יכול כן לגרום לגוף למגננה של בעצם יש רעב בעולם והוא מעט את חילוף החומרים, אז בעיניי, מי שבא לו, בטבעיות.
מה זה אומר בקצרה, למישהו שלא מכיר, לא מגיע מהעולם הזה, מה זה אומר בעצם 8-16? זה שקמים בבוקר, לא אוכלים ארוחת בוקר?
8-16 זה בעצם לרכז את שעות האכילה ל-8 שעות ביממה. למשל, מה שרוב האנשים עושים זה לאכול מ-12 בצהריים עד 8 בערב, לדוגמה. שער היום אתה לא אוכל כלום, רק שותה מים. אז אני אומר, גם 10-14, גם לאכול 10 שעות ביממה ו-14 שעות של צום זה די ויותר ויפה מאוד. אין בעיה עם 8-16 למי שזה בא לו בקלות ובטבעיות, אדרבה ואדרבה, אבל פה דגש חשוב לגבי צום לסירוגין. זה מאוד משנה מתי אותם 8 שעות. לא דומה 8-16 שמתחיל ב-12 בצהריים עד 8 בערב, ל-8-16 שמתחיל ב-10 בבוקר עד 6 בערב. אני בעד להקדים את שעת ארוחת הבוקר, לאכול יותר 10 בבוקר ולעצור ב-6 בערב. זה בריא יותר, זה נכון יותר, מאשר לאכול עד 8 בערב.
וגם רמות האנרגיה, גם מבחינה הזאת?
בכל הבחינות. מבחינה שארוחת בוקר מוקדמת יותר, זה נכון יותר, שהגוף קם בבוקר עם תחושת תיאבון בריא וטבעי, לתת לו את מה שהוא רוצה לאכול, לא להגיד לו, לא, אין אוכל עכשיו, פחות נכון בעיניי. וגם הסיבה שלא לאכול צמוד לשעות השינה, זה עוד סיבה למה עדיף להקדים את שעת ארוחת הבוקר. 10-6 לצורך העניין, או מי שאוכל מ-9-6, זה גם בסדר גמור, כן, אז זה לא 8-16, זה יהיה 9-15, זה גם מעולה, טוב מאוד.
אני זוכר באיזה הרצאה שאמרת גם שבעצם גם להיות רעב, יש לזה יתרונות מסוימים.
אמת, לא מזיק להיות קצת רעבים לפעמים, בהחלט, לכן אני אומר, לחכות בתום הארוחה לפחות 4, אם לא 5 שעות עד לארוחה הבאה, להרגיש תיאבון בריא. התחושת רעב, שוב, לא צריך להרעיב את עצמנו, אבל כן. תחושת רעב היא דבר בריא, היא באמת מעלה רמות גרלין, נכון, אבל לגרלין גבוה גם יש המון יתרונות אגב. הוא חשוב לפעילות קוגניטיבית, הוא חשוב לאיזון לחץ דם. אנחנו רוצים גרלין שלא יהיה גם נמוך מדי, אז לא טוב לאכול כל כמה שעות. אגב, הגישה של לאכול כל 3 שעות, להרבה אנשים היא כן עוזרת לרידה במשקל, אבל יש לה מחיר. המחיר הוא גרלין נמוך כמעט כל היממה, נמוך מדי אולי אפילו.
כן, וזה משפיע על דברים אחרים.
משפיע אולי בטווח הארוך על יכולת קוגניטיבית שזקוקים לה, משפיע על זרימת דם, משפיע על הרבה דברים, בהחלט יש את השפעה פחות רצויה לדעתי. אז אני לא פוסל את זה, ומי שיורד במשקל רק בשיטה הזאת, אז ירדה במשקל היא מטרה חשובה. כן. אבל זה בעיניי לא הגישה שממנה כדאי להתחיל. עדיף להתחיל מבוקר, צהריים, ערב, זו דעתי.
כן. אז הרבה אנשים שמתחילים בתהליך דיאטה מסוים או תהליך תזונתי מסוים, אז באמת מקפידים על התפריט, מקפידים על התזונה ומקפידים על חדר הכושר או פעילות גופנית, הליכות ודברים כאלה, אבל לפעמים אנחנו קצת מקפחים את השינה. ויש השפעה משמעותית לשינה, לא?
השפעה דרמטית, מאוד, השפעה מאוד דרמטית.
כן.
אדם שלא ישן מספיק או באיכות מספיק טובה, זה גם זה גורם לעלייה ברמת הגרלין, ואז הוא רעב יותר ואוכל יותר, חד משמעית. לכן חשוב ללכת לישון משעה סבירה, מוקדמת, חדר חשוך לחלוטין, בלי שום תאורה שהיא, לפני השינה אגב, רצוי, אם אתה עובד מול המחשב או עם הסמארטפון,
כן.
לעשות מצב לילה, תאורה כחולה יותר, חלשה יותר, זה כדי למנוע את הירידה ברמות המלטונין, אנחנו רוצים מלטונין גבוה בערב, שיעזור להשרות שינה. שינה זאת אמנות, לישון טוב זאת אמנות, צריך לשים לב לנושא הזה מאוד. בכלל, איכות חיים, צריכים לישון טוב.
כן. ואני שמתי לב גם על עצמי שככל שהשנים עוברות, אז יותר קשה לשמור על המשקל, כן? וגם אפשר לשים לב, וזה לא משהו, דבר שאפשר לראות בסביבה שלנו, ככל, גם בחיות, דרך אגב, ככל שהן מזדקנות, אז הן יותר משמינות. אז למה זה קורה בעצם?
למה זה קורה? אז יש המון המון תיאוריות והסברים למה זה קורה, וכנראה שאין הסבר אחד למה זה קורה, אלא כמה הסברים. הסבר ראשון, זה כמו שאמרתי, רוב האנשים, שכמעט כולנו לא מודעים מספיק לנושא הזה, אנחנו מאבדים מסת שריר. לדעת בין 50-60, לרוב יש פחות מסת שריר מאשר היה לה בגיל 18. איבד כן. מסת שריר, שורף פחות קלוריות, אוכל כמו בגיל 18, כן, אבל שורף פחות, אז עולה במשקל. כן, זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, יש לנו תאי שומן שנקראים תאי שומן חומים. רקמת השומן היא לא הומוגנית, היא מכילה שני סוגים של תאי שומן. תאי השומן החומים, התפקיד שלהם זה בעצם לשרוף קלוריות כדי לשמור על חום גוף תקין. ומתברר במחקרים, עשו לאנשים ביופסיות מרקמות השומן שלהם, וראו שככל שמתבגרים, אנחנו בעצם מאבדים תאי שומן חום. הם מתנוונים. אז אם אתה אולי אוכל כמו בגיל 18, אבל יש לך פחות תאי שומן חומים, אתה שורף פחות קלוריות, אתה עולה כן. במשקל. אתה יודע, עכשיו הקהל בטח שואל את עצמו, טוב, אז איך מונים את הניוון של תאי השומן החומים? כן. מה אפשר לעשות? אז קודם כל שהקהל...
כן, האמת שיש כל מיני דברים שהתחילו, כל מיני המצאות של טיפולי קור ומצמידים קור לחלקי גוף מסוימים. אני לא יודע אם זה עובד, כאילו, יכול להיות שזה עובד במחקרים ודברים כאלה, אבל... יש לך טיפ נראה לי יותר יעיל שאפשר לעשות אותו ביום יום.
אז תראה, יש כמה דברים לגבי הנושא הזה. כן, תאי שומן חום אגב, זה נושא מחקר מאוד אינטנסיבי בהמון אוניברסיטאות בעולם. המון קבוצות מחקר חוקרות את זה, כי אם ימצאו את הגלולה, את החומר, אפשר לקחת קפסולה אחת ביום, זה יפעיל לי תאי שומן חום, המשמעות היא שאפשר לאכול כמה שרוצים ולהישאר רזים.
כן.
אז עוד עד היום לא מצאו כזה חומר. כמה דברים, לגבי הזכרת את החשיפה לקור, אז מכיוון שתאי השומן החומים, תפקידם זה לשמור על טמפרטורת גוף, הועלתה השערה שחשיפה לקור, כל יום אני חשף לקור ל-X זמן מסוים, אז ייתן ככה לגוף טריגר להפעיל את תאי השומן החומים, למנוע את הניוון שלהם. יש בזה הרבה היגיון, בעכברים הוכח שזה עובד, כשנתנו לעכברים לשהות בחדר קר, הם בפירוש ירדו במשקל, חד משמעית, על בני אדם לא עשו מחקר מסודר לנושא הזה, מאוד קשה לחשוף אנשים לקור ותנסות מחקר מסודר, אבל יש בזה הרבה היגיון, אני כן בעד חשיפה לקור. אגב, הרמב״ם, מעניין לציין, כותב שכאשר אתה מתקלח, אז כן. בסוף המקלחת, תתקלח במים חמים שנעימים לך, הרמב״ם כותב חום ערב לגוף, חום שנעים כן. לך, אבל בסוף המקלחת, בדקה שתיים האחרונות, סובב את הברז לכיוון המים הקרים, מים קרים קרים בדקה שתיים כן. האחרונות, מאוד יכול להיות שדקה של מכת קור במקלחת פעם ביום תמנע את ניוון תאי השומן החומים ואנשים ישמרו על המשקל תקין לאורך כל חיי, מאוד יכול להיות, לא מופרך בכלל. זה כלי אחד. עוד אגב, כלי שני נמצא, דיברנו על זה בתחילת המפגש שלנו היום, שפעילות גופנית גם היא מפעילה תאי שומן חומים. למה? לא יודעים, מצאו שזה מה שקורה. אדם פעיל יותר, יש לו יותר תאי שומן חומים פעילים. אז זה עוד עניין. יש גם מאכל, אגב, פלפלים חריפים, החריף, שכולם כן. שואלים אם זה בריא או לא בריא, אז הפלפל החריף שמכיל קפסייצין, זה כן. החומר הפעיל בפלפל החריף, בצ'ילי למיניהם וכן הלאה, הוא מסתבר גורם להפעלת תאי שומן חומים, אבל פה יש לי בשורה קצת משמעותי. פחות טובה. פחות משמעותי, מכיוון שהגוף מתרגל לחומר הזה, לקפסייצין, ואז האפקט בעצם מאבד מהעוצמה שלו. אז אולי יעיל בחודש הראשון, לאחר מכן זה כבר לא יהיה יעיל להפעיל את תאי שומן החומים.
אוקיי.
בלי קשר, קפסייצין הוא חומר טוב ובריא, נוגד חיצון חזק, ויש גם מחקרים שמראים שאכילת חריף מאריכה חיים. על כל אלה שאוהבים חריף, זה הרגל שאפשר להמשיך איתו בלי בעיה.
כן, אנחנו דיברנו פשוט על תאי שומן החומים, גם מקלחת קרה, יש לה יתרונות גם למערכת חיסונית.
אמת, אמת.
נגד דיכאון ועוד יתרונות. דיברנו מקודם על זמן הלעיסות וזמני הארוחות, ורציתי להבין, כאילו יש איזה זמן מוגדר לסובה, מתי הוא מגיע, אם זה משתנה מאדם לאדם, אם זה 20 דקות, או שיש את המיתוס הזה, תחכו 20 דקות, 15 דקות,
נכון.
והסובה יגיע.
נכון.
אתם
נכון.
רעפים, הסובה יגיע.
זה אמירה עממית yeah. ידועה, שהסובה מגיע אחרי 20 דקות. כן. אז האמת היא שזו אמירה שיש בה גם היגיון מדעי.
כן.
יש חומר מאוד מעניין, כבר אספר עליו, אחד האתגרים של הגוף שלנו זה לשמור על רמת סוכר תקינה בדם כל הזמן, שלא תהיה גבוהה מדי. איך הוא עושה את זה? אז יש איבר בגוף שנקרא לבלב, הוא מכיל המון תאים, יש לו המון תפקידים שונים, המון כן. סוגי תאים שונים. יש תאים שנקראים תאי ביטה בלבלב, ותפקידם בחיים, הם קיבלו את המשימה לשמור שרמת הסוכר לא תעלה יותר מדי. והם מייצרים את האינסולין, שכידוע תפקידו להכניס סוכר כן. מהדם אל תוך התאים. אבל יש עוד חומר שמייצרים תאי ביטה, חומר פחות מוכר לציבור הרחב. חומר שנקרא אמילין. מה עושה אמילין? אז אם תפקיד האינסולין זה לקחת סוכר שנמצא בדם ושייכנס אל תוך התאים כדי שהרמה בדם לא תהיה גבוהה מדי, תפקיד האמילין זה למנוע מסוכר חדש שעוד לא הגיע לדם שגם לא יגיע. מה שכבר כן. בדם, מי שיטפל בו זה האינסולין. מה שעוד לא בדם ואני רוצה שלא יגיע לדם, מי שיטפל בו זה האמילין. אז האמילין זאת מולקולה, זה הורמון קטן שמיוצר גם הוא על ידי תאי בטא, והוא עושה כמה פעולות. א', הוא מעט את ריקון הקיבה. אכלת ארוחה, רמת הסוכר התחילה לעלות, הגוף מייצר אמילין, שהקיבה ננעלת, לעט את הריקון שלה, כדי שהאוכל יספג יותר לאט, למנוע מסוכר חדש, שנמצא כן. כרגע בקיבה שלי, שלא הגיע מהר למחזור הדם. דבר שני, זה מעט את כל תהליך העיכול, את כל תהליך הפירוק של המזון, כדי שלא יהיה הצפה של המעיים בבת אחת בהמון המון גלוקוז, ותהיה עלייה ברמת הסוכר. והוא גם הורמון קטן שחודר למוח, וכשהוא חודר למוח הוא יוצר תחושת סובע מסוימת. ואז רוצים לאכול פחות, הסוכר שיש בצלחת יישאר בצלחת, לא יגיע לתוך מערכת העיכול כן. שלנו, לתוך הדם שלנו. אז אינסולין מטפל בסוכר שכבר בדם, אינולין מטפל בסוכר שעוד לא הגיע לדם. והאמת היא, עד שרמת הסוכר מתחילה לעלות, עד שתאי בטא מייצרים את האמילין, עד שהוא מופרש ומגיע למחזור הדם ומגיע אל המוח, זה לוקח זמן. האם זה 17 דקות או 20 דקות, לא יודע, זה כנראה גם משתנה מאדם לאדם, אבל בהחלט יש פרק זמן כזה של 15 עד 20, 22 דקות, עד שמגיעים לשיא הסוף אחרי הארוחה. בפירוש כן. ולכן, כדאי לתרגל לכלל מאוד מאוד בסיסי בחיים. מחליטים לפני הארוחה, מה זה מנה הגיונית ראויה לאכול. ואותה אוכלים.
כן, וזה מתחבר לנו למה שהתחלת בהתחלה להסביר על הרמב״ם, אז אולי גם נמשיך עם זה, שהוא אמר לא לאכול לצוב המוחלט.
אמת, אמת. כן. אני צריך ברשותך לסיים את העניין, כן. שצריך להחליט מראש לפני הארוחה, איזה מנה ראויה לאכילה, כמה זה סביר והגיוני, ולאכול את המנה הזאת. אחרי זה סיימת לאכול, אתה עדיין כן. רעב, אדם רגיל, שעדיין רעב, מה הוא עושה? לוקח עוד
כן,
מנה.
כן, אוכל עוד מנה.
יש סיר של אורז כן. על הקיריים.
נכון.
קחתי צלחת, תמצא צלט לצורך העניין, אבל אני רעב, אני אקח עוד אורז. מה זאת אומרת? אני אקח עוד מנה. אז זהו שלא. אכלת מנה הגיונית, תעצור, צא מהמטבח, תעשה 20 דקות משהו אחר בחיים, אל תהיה עסוק במטבח עצמו, לרוב, בהרבה מקרים, הסובה יגיע ולא תצטרך לחזור לאכול. כן. אם הוא לא הגיע, אתה עדיין רעב אחרי 20 דקות, תחזור, תאכל עוד מנה, אין בעיה. אבל בהרבה מאוד מקרים, הסובה יגיע ולא תצטרך לחזור לאכול. זה אוקיי. מהבחינה הזאת.
כן, וזה גם, כמו שאמרנו, על, גם הרמב״ם... גם מתייחס לזה, לאכול ברמה
מסוים. לא למעט הקיבה, בוודאי, לשעות הקיבה כן. תמיד רבע ריקה, לא להתפוצץ בארוחה, לעצור בזמן, כשאתה לא שבע ולא רעב. זה כלל אגב, שמי שמיישם אותו, זה באמת, באמת מהפכה שלמה לחיים הכלל הזה, מהפכה שלמה בכל המובנים.
כן, גם ברמת הספיגה של חומרים כמו ב-12 או, וחומרים אחרים?
בהחלט, בהחלט. כאשר אנחנו ממלאים את הקיבה, עד אפס מקום, מה שנקרא, והיא מתרחבת, מתנפחת מעבר לגודלה המקורי, אז העיכול נפגע מאוד. החומצות שמפרשות מהדפנות של הקיבה, לא מצליחות להגיע למזון שנמצא במרכז הקיבה, המזון הזה לא מתפרק בצורה טובה, ב-12 מחובר לחלבון, ה-12 לא התנתק מהחלבון בכזה מקרה, ואז בעצם ב-12 שמחובר לחלבון לא יספג, יצא בשירותים. היום להרבה אנשים יש חסר ב-12, לא כי הם לא אוכלים ב-12, כי הם לא סופגים ב-12. כן. אחת הסיבות לחוסר ספיגה זה כי אוכלים ארוחות גדולות מדי, אז ב-12 לא מתנתק, החמוצה לא נחשפת ל-12. אם אתה אוכל ארוחה שהקיבה לא מלאה, יש ערבוב טוב של תחולת כן. הקיבה, של המזון עם החמוצה, ב-12 נחשף לחמוצה, מתנתק מהחלבון, יספק בצורה טובה. אגב, זה לא רק ב-12, זה מאות מולקולות וויטמינים שקשורים לחלבון, שספיגתם תלויה בניתוק מאותו חלבון.
כן.
יש לא מעט חומרים כאלה.
כן, וזה מתחבר לטיפים שנתת מקודם, על כמות הלעיסות, כמות האכילה, זמני הארוחות, וכל הדברים האלה. יש עוד משהו שאנחנו נתקלים בו הרבה ושואלים ומתלבטים כל, כל, מדי פעם אנחנו מקבלים את השאלה הזאת בקשר למים, לשתייה במהלך הארוחה. מה הרמב״ם אומר? מה אתה ממליץ?
אז אני אתייחס גם לגבי עיתוי השתייה וגם לגבי כמה לשתות.
אוקיי.
אז קודם כל לגבי עיתוי השתייה. אז הרמב״ם כותב לא לשתות בזמן הסעודה וגם לא מיד אחריה, לפחות שעה או שעתיים אחריה. אני אומר כך, מי שמאוד מאוד צמא, שישתה. גם תוך כדי ארוחה, גם אחרי ארוחה. Okay. אבל שידע שזה סימן שהוא אכל ארוחה כנראה יותר מדי גדולה, יותר מדי אוכל, ובעיקר אוכל יבש או מלוח. אם אוכלים ארוחה ולא מתפוצצים, מכילה גם ירקות, מעודים או חיים, לרוב לא מרגישים צמא אחרי אוכל. אתה מרגיש צמא, כנראה שאכלת אוכל יבש מדי, בלי סלט בארוחה, בלי ירקות, וגם כנראה הרבה יותר מדי. אז אתה צמא, תשתה, אבל תדע, תפיק את המסקנה לארוחה הבאה. באידיאל לחכות לפחות שעה או שעתיים מתום הארוחה עד השתייה. לגבי כמה לשתות. כן. אז גם עודף שתייה הוא לא טוב. אומרים, בקיץ יש תמיד פרסומות, 10 כוסות מים ביום לפחות, לא מדויק. תלוי, קודם כל זה משתנה מאדם לאדם, כמה אתה פעיל, אתה במזגן, לא במזגן, עושה ספורט, לא עושה ספורט, וכמה ספורט.
כן.
מה אתה אוכל? לא דמי מי שאוכל שק ירוק בבוקר, סלט בצהריים, מי שאוכל בבוקר לחם ובצהריים בשר ותפוח אדמה. אז כמות השתייה משתנית בהתאם למה אתה אוכל וכמה אתה פעיל ואיפה אתה נמצא במהלך היום, וגם בגנטיקה שלך.
כן. אז מישהו יגיד אולי, תשתו שאתם צמאים, תשתו שאתם צמאים, אם זה משהו ש...
להקשיב לגוף אני בעד, אבל כן. לא תמיד זה נתון אמין מספיק. פה צריך גם להסתכל על כמות השתן, צבע השתן, עם אינדיקציה יותר טובה לאם אתה מיובש או לא מיובש, אתה צריך להיות צהוב שקוף כזה, צהוב בהיר יותר נכון, לא שקוף מדי ולא צהוב כהה מדי, בכמות ראויה כל מספר שעות, זאת אינדיקציה לכמה כדאי באמת לשתות מהבחינה של כמות השתייה. אגב, עודף מים, אנשים יגידו, אז אני אשתה קצת יותר, מה הבעיה? זה לא קלוריות, זה לא משמין, עודף מים גם לא בריא. קודם כל זה מעמיס על הכליות, זה נקודה ראשונה שחשוב לדעת ולהבין אותה. דבר שני, כשהמים הרי לא נאגרים בגוף, אתה שותה ליטר מים לכאורה מיותר, אז יצא בשירותים, יצא בשתן, מה קרה, מה הבעיה? שתיתי, יצא בשירותים. אז זהו שלא מדויק. למה לא מדויק? כי מים לא יוצאים לבד, הם נכנסים לבד, הם יוצאים מויטמינים ומינרלים. אז אם אנחנו מייצרים ביום ליטר שתן מיותר, איבדנו ויטמינים ומינרלים מהגוף שלנו.
וואו, זה משהו שאני לא ידעתי.
נקודה חשובה, לכן גם עודף שתייה הוא לא טוב. תמיד צריך את נקודת האמצע הנכונה והמאוזנת.
כן. אני ידעתי תמיד שבאמת יש משהו שנקרא הרעלת מים, אבל לא ידעתי שגם עם השתייה שהיא קצת
גם
יותר...
גם אין הרעלה, גם זה רק ליטר אחד עודף כן, ביום, יש בזה איבוד מינרלים וויטמינים. כי זה יוצא כן. מהשתן עם המינרלים והויטמינים.
אז עכשיו אנשים יהיו עוד יותר בחרדות.
לא בחרדות, לא בחרדות, אלא פשוט כן, להתבונן.
גם לשים לב לזה, לא להגזים במים.
כן, לא להיות קיצוניים בשום כיוון.
יש אנשים שממש צמאים כל הזמן, יש אנשים שהם יותר צמאים מאנשים.
יש גם מחלות שקשורות ליובש בפה,
לצמא. זה חייב להיות קשור לזה בעיה בריאותית, נכון?
כל מקרה כבר לגופו, כן. פה צריך לבחון כל מקרה.
בסדר, בוא נמשיך בקשר. עוד שאלות כלליות, כמובן, תמיד זה יהיה על מים, ואחרי מים זה על לחם, איזה לחם כדאי לאכול. אם זה משנה, לחם לבן.
מאוד משנה. כמובן, לחם מלא זה בסיסי, על זה אני חושב שכולם כבר יודעים ומבינים. רוב הוויטמינים והמינרלים נמצאים בקליפה, כמו שאמרנו קודם. אבל מעבר ללחם מלא, חשוב לוודא שבלחם שאתם קונים לא יהיה סוכר ברכיבים. שקונים לחם, צריך להפוך אותו מכל הכיוונים, לחפש את שורת הרכיבים נקודתיים, ולקרוא מה כתוב שמה, שלא יהיה סוכר. לחם זה לא כינוח, הוא לא אמור להיות מתוק. זו נקודה ראשונה. דבר שני, לוודא שאין בו שמן. הרבה פעמים מוסיפים ללחם עצמו, לעיסת בצק, לפני האפייה, שמן, זה סתם אקסטרה קלוריות, זה לרוב שמנים מזוקקים, שמן סויה, שמן חמניות, לא כדאי, לא צריך. לחם אמור להיות בלי שמן, בלי סוכר, עדיפות למחמצת על פני שמרים, מחמצת עוזרת למתן את העלייה ברמת הסוכר, עוזרת לנטרל חומצה פיטית ברמה יותר גבוהה מאשר שמרים. חומצה פיטית זה חומר שבעצם מעכב ספיגה של מינרלים, ואם אנחנו מנטרלים חלק ממנו, ספיגת המינרלים הלחם תהיה טובה יותר, אז עדיפות ללחם מחמצת. למעשה לחם בריא אמור להכיל 4 מרכיבים בלבד. קמח מלא, אם זה חיטה או קוסמין, כן. מים כדי שיהיה לנו באמת קמח, בצק מהקמח הזה, מחמצת כדי שיתפח וקצת מלח שיהיה טעם, זה הכל. אז לחם בריא מכיל 4 מרכיבים בלבד.
לא משתמשים בסוכר גם להפיח את זה? לא משתמשים בסוגים האלה של הלחמים?
אין צורך לשים סוכר בלחם, לא צריך.
ולא בשמרים?
לחם שלא יהיה סוכר, ממש לא. עדיף מחמצת כאמור, לא שמרים.
אוקיי. מה דעת, הרבה עוד מוצר שהרבה אנשים אוכלים אותו, במיוחד אנשים שמתאמנים בחדר כושר, זה טונה, אוכלים ואוכלים בכמויות.
אמת.
והרמב״ם גם דיבר על זה בתקופתו, גם על סכנה של...
בהחלט.
סכנה באכילה כזאת.
נכון, הרמב״ם דיבר והזהיר מאכילת דגים גדולים במיוחד.
כן.
והוא כתב שהדגים הקטנים הם הטובים ביותר. גם המדע תומך בטענה הזאת, אם אנחנו יודעים היום שככל שהדג קטן יותר הוא מכיל פחות רעלים. כי דג גדול אוכל דג בינוני שאוכל דג קטן וכולו וכולו, והדג הגדול שאכל דג בינוני בארוחה אחת קיבל את כל הרעלים של הדג הקטן או הבינוני,
כן.
קיבל כל חייו, הוא ריכז כל חייו. לכן עדיפות לדגים קטנים, מי שכבר אוכל דגים אחרי האימון גופני, עדיף סרדינים ולא טונה. עדיף סרדינים כמובן או טריים או קפואים ולא משימורים, אבל בוא נאמר, גם אם זה משימורים, ללא ספק עדיף מאשר טונה בעיניי, רואה בזה מעלה גדולה. כן, על פני אם אני צריך לבחור, אז בוודאי סרדינים ולא טונה, בהחלט.
אוקיי, okay. יש עוד איזה המלצות של הרמב״ם בקשר לתזונה שהיית רוצה לגוע?
יש הרבה מאוד המלצות. אתה יודע, לפעמים שואלים אותי מה הכלל הכי חשוב בתזונה בריאה, באורח חיים בריא, לגבי הארוחות שלנו, לגבי מה בוחרים לאכול. אני אגיד שני כללים חשובים. דבר ראשון, תמיד לנסות לאכול מזון כמה שיותר טבעי. זאת אומרת, לקנות חומרי גלם, פירות, ירקות, עלים ירוקים, נבטים ירוקים, לקנות אגוזים שקדים, קטניות, קמחים מלאים, מזה להכין את האוכל. אל תקנו מזון מעובד תעשייתי. כלל שני, זה, אתה יודע מה, בזה אני אסיים עוד מעט לקראת הסוף, אני אשמור כלל טיפ עצמתי מאוד לסיים, אבל לפני כן, עוד מזון אולי של רוב האנשים, עדיין משום מה לא אוכלים אותו בצורה קבועה, אלה הם הנבטים הירוקים שאני מאוד מאמין בהם כמזון על, מזון בריאות, נבטי החמנייה, נבטי הברוקולי. לא גרעיני חמנייה, נבטי חמנייה.
כן.
אותם נבטים ירוקים, עם עלים ירוקים בקצה, היום יש להשיג אותם בכמעט כל חנות טבע שהם מוכרים נבטים נבטי חמנייה ונבטי ברוקולי, הם נמנים על המזונות המרוכזים ביותר בכדור הארץ בנוגדי חמצון, וכדאי מאוד לאכול מהם כמה שיותר, ממש בסלט, חבילה שלמה כל פעם. פה נגיד עוד איזה טיפ קטן, אם קונים נפטי חמניה או נפטי ברוקולי, חשוב לקנות את הנבטים שמגיעים עם מצע הגידול שלהם, עם האדמה, אנחנו קוצרים דקה לפני הארוחה. כי אם אתם קונים נפטי חמניה או נפטי ברוקולי שנמצאים בקופסת פלסטיק ונקצרו לכם לפני כמה ימים, הם איבדו כבר חלק ניכר מנקודי החמצון שלהם, וחבל, והם ניתן להשיג את הנבטים האלה עם מצע הגידול שלהם, בכל החנויות, ברוב החנויות לפחות אפשר להשיג כבר להשיג את זה היום, וזה באמת הופך את זה למאכל מעולה. כאילו אותה חקלאי שכתף מהשדה את הנבטים דקה לפני הארוחה, אז מומלץ מאוד.
זה גם אפשר להוסיף את זה לשייקים גם?
לשייקים, לסלטים, לתבשילים, בסוף הבישול אפילו כדאי אולי, אחרי שכבר המזון יתבשל, בהחלט, לכל דבר שהוא. אני מוסיף את הנבטים האלה לסלט שלי, כשאני מכין שייק, נפתי חמנייה, למעשה השייק הירוק בעיניי, זה תירוץ כדי להכניס נפתי חמנייה לתזונה. הפירות זה רק התירוץ שיהיה טעים. מוסיפים פירות, בננה, תפוח, כל פרי שרוצים, פירות יער, העיקר שיהיה גם את הנפתי חמנייה, חבילה שלמה, שתי חבילות אפילו. זה המטרה העיקרית בנבטים הירוקים, בשייק הירוק בעיניי, בהחלט. ואם צריך לסיים ככה בכלל, באמת מאוד מאוד עוצמתי לחיים בריאים, לתזונה בריאה, אתה אולי תופתע לשמוע, מעבר למה לאכול וכמה לאכול ואיך לאכול, הרבה לעיסות, גם חשוב לדעת לבחור עם מי לאכול. זה גם חשוב עם אנשים שאתה שמח בקרבתם, שאתה אוהב, שטוב לך איתם,
כן.
שאוכלים מתוך שמחה, אז הארוחה מתקלת טוב יותר, היא הרבה יותר בריאה לנו גם. ואחד הכללים להגיע לשמחה, אני ממליץ לאנשים, לפני הארוחה, לפני המזלג הראשון שנכנס אל הפה, תעצרו ל-10-20 שניות, תעצמו עיניים, תתבוננו בכל השפע שהבורא נתן לכם, בבריאות שלכם שיש לכם. גם אם חסר בבריאות פה, בדברים מסוימים, תדעו על מה שכן טוב ומה שכן פועל, תדעו על המשפחה, על החברים, על העבודה, על הרכוש שיש לכם, כי בחיים שום דבר לא מובן מאליו, ואדם שמתבונן בחייו ופשוט אומר תודה, נהיה שמח. כי בעצם שמחה זאת תולדה של הודיה. אדם שיודע להכיר טובה, להכיר תודה על מה שיש לו, הוא שמח. וכשאוכלים בשמחה, גם בספר הזוהר אגב זה כתוב, האוכל מתעכב טוב יותר, חזל הזהירו מאכילה כאשר אדם כועס או עצבני, אז לפני, אם אתה מרגיש שאתה מתוח בפחדים, בכעסים, בעצבנות, כן. בתסכולים, לפני כן. ארוחה, להתבונן, להירגע, לראות כמה טוב יש לי בחיים, לחזור לפרופורציה, לחזור לאיזון, לחזור לשמחה, אפשר להגיע לזה ב-20 שניות לתובנה הזאת, לדפוס החשיבה הזה, ואוכלים ארוחה הרבה יותר בריאה.
בסדר, ועוד שאלה קטנה, גם בגלל שאנחנו בעידן הקורונה, ואנחנו לא יודעים, אנחנו מקווים שזה יסתיים בקרוב, אבל אנחנו לא, עדיין לא יודעים, ומעבר לחיסונים, או, אחד הדברים שאפשר לעשות זה פשוט לחזק את המערכת החיסונית.
נכון.
לא משנה אם אתם תומכים בחיסונים או לא תומכים, לא ניכנס לזה, אבל זה מה שבטוח שאם המערכת החיסונית שלנו חזקה, אז אני אצליח להתמודד מול כל דבר, גם עם הקורונה.
חד
משמעית. אז מה אפשר לעשות אם יש לך טיפ אחד או שתיים?
כן, טוב, אז שאלת אחד... פה שאלה שאפשר לפתוח עליה כן, קורס של 3-4 שעות לפחות אם כן. לא סמסטר שלם. אני אתן כמה טיפים קטנים לחיזוק מערכת החיסון. אמרתי קודם כבר, דפוס החשיבה, השמחה, השלווה הפנימית הם בסיסיים למערכת חיסון מתפקדת וטובה ויעילה, לפני הכל. עוד טיפ חשוב זה לצאת לטבע. צאו לטייל, צאו לחורשה, צאו ליערות, צאו למדבריות, צאו לטבע. בטבע אנשים א' משוחררים יותר, רגועים יותר, שמחים יותר. יש גם מחקר של היפנים שבדקו שחולי סרטן שיצאו לטבע, ליערות, מחוץ לטוקיו, החלימו מסרטן הרבה יותר מהר וביעילות גבוהה יותר מאשר אלו שנשארו בטוקיו. התאים שמחסלים תאי סרטן, וגם אגב תאים שנוגעים בווירוסים, זה אגב אותם תאים לבנים, ה-Natural Killers, שמחסלים תאי סרטן, גם אחראים לחיסול תאים שנוגעים בווירוסים, הם משפרים את הפעילות שלהם כשיוצאים לטבע, ליערות, אז יציאה לטבע היא כלי ואמצעי חשוב מאוד, כמובן לאכול בריא, מזון עתיר נוגדי חמצון, להימנע מחשיפה לרעלים, להימנע מקרינה ככל האפשר, כמה שאפשר, אז אם אני אסכם, צאו לטבע, תהיו בשמחה, תכירו תודה, תגידו תודה כל יום לבורא על כל מה שהוא נתן לכם, זה הכלים הבסיסיים, הפשוטים, החינמים, להגיע באמת לבריאות מיטבית, מערכת חיסון חזקה.
בסדר, תודה רבה לך דוקטור גיל. מי שרוצה לצפות בעוד תכנים של דוקטור גיל, מוזמן להיכנס לאתר שלו, יש כל מיני מאמרים וסרטונים, והוא עושה קורסים, וממליץ לכם מאוד.
יש לנו באמת חוברת, מדריך שכתבתי, שנקרא 72 הכללים לתזונה מיטבית, זה קובץ חינמי, מדריך PDF, ניתן לכל מי שמבקש כן. אותו.
ניתן להוריד באתר שלך.
ניתן להורדה באתר, יש שם עשרות כללים רבים, דיברנו על חלקם היום, רק על חלקם. כן. עשרות רבות של כללים ועצות לתזונה מיטבית, לשפר את החיוניות, את רמת האנרגיה, למנוע מחלות, סכרת, לחץ דם, כל החליל ההצהרות של החברה המערבית, הכל בחוברת הזאת, באתר של המרכז לרפואת הרמב״ם.
אוקיי, שוב, תודה רבה לך.
בשמחה, תודה רבה לכם.